כמה דברים בעניינים של תשעה באב. ידוע שחמישה דברים של עינוי יום הכיפורים נוהגים גם בתשעה באב. גם לשון רבותינו, למשל על מעוברות ומניקות, כתבו שמתענות ומשלימות בתשעה באב כדרך שמתענות ומשלימות יום הכיפורים. ותחשבו רבותינו תשעה באב מבחינה של יום הכיפורים, אף אפי שבאמת הם חלוקים בעניינים שלהם. ענוי, מה שכתוב בתורה ועניתן לרשותיכם, הביאו לגמרא, בגמרא כמה פסוקים שכל אחד ואחד מאלה החמישה ענויים נקרא לו שם ענוי. אני נעלת את הדעת, אפי שמתה, רחיצה, שיחה, כל אלה הדברים הביאו בגמרא אסמכתאות בפסוקים. יש מחלוקת אם זה מדאורייתא או זה מדרבנן, אבל לגבי תשעה באב, הדברים שאסורים בו בחמישה הדברים האלה זה מעין עבד, ולא מעניין של ענוי, אלא מעניין של עבד, שמצלנו שגם בעבד יש בו הדברים האלה. אני דבר אחד משותף לעבד בתשעה באב, עניין שעשו בדברי תורה. ביום הכיפורים לא עשויים בדברי תורה, מצווה ללמוד תורה. אבל כאן בשביל שהתורה משמחת את הלב וקודי השם ישרים משמח הלב, אז לכן נאסרו בדברי תורה הן בתשעה באב והן בעבד. אז זה עניין של עבד, זה לא עניין של ענוי ולא שום דבר אחר. אף שאר הדברים שאסורים לעלות את הסנדר צריך לשמצה, כל זה מעניין של עבד, שהם נוהגים גם כן בדיני עבילות. העבל עשו בכל הדברים האלה, רחיצה, שיחה, רק שבפרטים של ההלכות האלה יש שינוי בין תשעה באב ובין עבל. למשל רחיצה, העבל מותר לרחוץ פניו, ידיו ורגליו בצונן, רק לא רחמים. ואילו בתשעה באב אפילו להושיט אצבעו במים אסור. כשאדם קם בבוקר צריך לעשות נטילת ידיים, נותן עד סוף קשרי אצבעותיו ולא יותר. גם בכיפורים כך, וגם שם אסור להושיט אפילו אצבעו במים. מה ההבדל בין האבל ובין תשעה באב? למה האבל מותר לו לרחוץ פניו וידיו ורגליו, ואילו בתשעה באב אפילו להושיט אצבעו במים אסור? התשובה היא פשוטה. שבעה ימים של אבל שאדם לא ירחוץ את פניו את ידיו, זה מצער מאוד את האבל. רבותינו לא תכוונו לגזור ענייני אבלות על האבל כדי לצער אותו, רק למנוע תענוג, לא יותר. לכן דבר שהוא מיותר לא גזרו. למשל מים חמים, זה דבר מיותר. אתה יכול לרחוץ מצונן, למה אתה לרחוץ בחמים? לכן נאסר ברחיצה בחמים. אבל בתונן, כיוון שאי אפשר שבעה ימים שאדם לרחוץ את פניו, גדול כבוד הבריות, לכן תראו חכמים לרחוץ פניו ודיו ורגליו בכל שבעת ימי אבלות. בתשעה באב זה כל יום אחד, כדאי הוא בית אלוהינו שיתאבל עליו יום אחד. יכול אדם לסבול יום אחד שלא ירחוץ פניו ורגליו, ודאי לו שירחוץ עד סוף קשרי אצבעותיו. לכן אם נכנס למשל גם כן לשירותים ויוצא, אז גם כן רוחץ עד סוף קשרי אצבעותיו. גם מישהו חולה ואוכל ביום תשעה באב, אז גם כן דן לו שירחץ עד סוף קשרי אצבעותיו. אותו דבר גם ביום הכיפורים, חוץ מהכהנים שואלים לדוכן רוחצים ידיהם עד סוף כף היד, מפני שזהו הדין של העולים לדוכן, שחייבים לרחוץ ידיהם קדוש ידיים ברגליים. עכשיו לא עושים קדוש רגליים, אבל קדוש ידיים שעושים בשביל נשיאת כפיים צריך לעשות עד סוף כף היד. זה שונה משאר הדברים, כי בכלל בהלכות נטילת ידיים של אוכל שם יש מחלוקת גדולה בפוסקים, עד כמה צריך אדם לרחוץ את ידיו בשביל נטילת ידיים של אוכל. הריב והרמב״ם, שתמיד אנחנו פוסקים כדבריהם, הם סוברים עד סוף קשרי אצבעותיו, לא צריך יותר. אבל בשביל שהתוספות, רבנו תם ועוד, כתבו שירחץ עד סוף כף היד, כתב מרן, ההלכה היא כעריף הרמב״ם, שדל לחוץ עצוב כשתי אצבעותיו. ברוך השם, יש לנו מים בשפע. למה אדם יתמצם? יוצא איזה חובת התוספות רבינו אותם, לכן בכל השנה רוחצים עצוב כף היד. באו ביום הכיפורים ותשעה באב, ששם כל רחיצה מיותרת אסורה, מעמידים את זה על קו הדין. הדין כמו הריב הרמב״ם, הריב הרמב״ם לא עצוב כשתי אצבעותיו, אז עושים עצוב כשתי אצבעותיו. זה עקר הטעם. כמו שכל זה כותב את זה מרן, גם ככותב בבית יוסף, כשאדם מתחיל לרחוץ את ידיו ורוחץ עצוב כף היד, לעשות בשביל נטילת ידיים של אוכל, יעשה תנאי שאני לא מקבל עליי את זה בנדר, אלא בלי נדר. מתי שיוצא לבטל את המנהג הזה ולהסתפק עד סוף כשתי אצבעותיו, אעשה כן. ולשמעקר דין די, עסוק כשתי אצבעותיו. כשהוא מחמיר ואומר שעושה ככה שלוש פעמים ולא מבלי נדר, נעשה כמו נדר. דבר שהוא דין לא שייך בו נדר. אלא כמו שאמרנו, שזה עניין זה של חומרה, אנחנו עושים את זה לתור חומרה. די לך לעשות את החומרה בשאר ימות השנה שאין איסור של רחיצה. תשעה באב יום הכיפורים שיש בו איסור רחיצה, מעמדים אותו על קו הדין. לכן רק עצוב כשתי אצבעותיו ולא יותר. על פי הקבלה נתנו טעמים אחרים, הרבי לשחי כותב, מפני שבכל השנה כולה צריך אדם לטול את ידיו בבוקר למשל, עצוב כף היד. למה רוח רעה שורה על כל היד? לכן צריך לחוץ את היד עד סוף כף היד. אבל בתשעה באב אין מקפידה כל כך רוח רעה לשרות עליו על כל היד. כל היום כולו הוא שילה בלב אחי, ושייך כל היום כולו לסתרה אחרה. לעשיו, מה הוא עשיו? עשיו כולו סתרה אחרה. לכן לא מקפידה כל כך, וטעם זה ידע לנו לרחוץ עד סוף בשתי אצבעותיו. ועוד טעם עד יום הכיפורים, יום הכיפורים לא שייך זה, אז הוא אומר לפני קדושת יום הכיפורים אין רשות לסתרה אחרה לשרות אלא מעט, דיינו עד סוף בשתי אצבעותיו, ולכן די לרחוץ עד סוף בשתי אצבעותיו. נתן טעם ליום הכיפורים בפני עצמו ותשעה באב בפני עצמו. אבל אנחנו לא זקוקים לזה, כל זה עפי הקבלה. אלא יש לנו, אנחנו דברי רבותינו, שעקר נטילת ידיים עד סוף כשתי אצבעותיו. זהו. ולכן, נכון שאנחנו מחמירים כל השנה כולה, בזמן שהחומרה תבוא לזה כולה, כמו תשעה באב ויום הכיפורים שאסורים ברחיצה, כל רחיצה מיותרת אסורה. לכן אי אפשר לעשות פה חומרות, לכן מסתפקים על קו הדין, דיינו עד סוף כשתי אצבעותיו. אם אסרנו לקרות בתורה מפני שפקודי השם נשארים שמח הלב, אבל יש גם כן עניין של לסייח הדעת. לסייח הדעת מאבילות, גם זה לא נכון. צריך אדם להתבונן תמיד ולעשות כל הדברים האלה כדי שלא ישכח מהאבילות של בית המקדש. לכן כתוב אסור לטייל ברחוב ביום תשעה באב. אסור לטייל, למה? מסיח דעתו מן האבל. אפילו שהוא הולך עם נעליים של כיפור, יש נעליים שמותר בהם, אפילו כדי שיסחת הדעת מהאבל, גם זה אסור. היום הנהיגו דברים חדשים אשר לסערו מבותיכם, הולכים מסתובבים עלי הכותל מערבי, סובו ציון והכפוה. כתוב שם בתשעה באב, צריך שכתבו סובו ציון בתשעה באב. מה מוסיפים דברים של שלא סערו מבותינו? האמת היא בימים האלה צריך, נאמר, יישב בדד וידום כי נטר עליו. גומרים את התפילה בבית כנסת עם האחד והכנות, כל אחד הולך לביתו כמו אדם נזוף, כמו אדם מנודה חס ושלום, לא הולך להסתובב עם האנשים, ויישב בבית שלו ויקרא מעט דברים שהם מותרים בקריאה. למשל לקרוא ילקוט שמעוני על איכה, שם מספר את כל התלאות שהיו לאבותינו, או לקרוא בגמרא מסכת גטין דף נלבר נזיין, שם מספר כל מעשי החורבן. אלה דברים כאלה שאין בהם מסחת הדעת מהעבד, בהפך, הוא עוסק בדברים האלה. הוא ילמוד בהלכות אבלות. כל אדם ואדם הוא במשך כל השנה הוא מרגיש סלידה מללמוד הלכות אבלות. מה ילך ללמוד הלכות אבלות? כאילו פותח פה לשטן שיהיה אבל? אז הוא לא ריח מזה, אף אחד לא פותח את ההלכות האלה. חתם סופר היה גאון גדול, גאון עולם, אף פי כן לא היו מעזים לשאול אותו שאלה בהלכות אבלות. היה כפדן מאוד לא לשאול אותו שאלות. ורבי עקיבא איגר היה חמיב, חותנו, אז פלפל בחוכמה בעניין אחד של אבלות ושלח את זה לחתנו שיחווה דעתו. והוא כותב שמה, כותב לו תשובה, בתחילת התשובה אומר, כשקבלתי מרתבו של כבודו זעזעתי כולי שמדבר כבודו עמי בעניין אבלות. והנה לא עברה שבוע היום ונפטרה האמא שלו, וכאבל אם קודר שחותי. כן, זה סימנה מלתאי. אפילו אחי בתוך שבעת ימי אבלות מותר לענות לעני אבלות, אז הוא כותב לקח לו זמן כדי לענות למור חמיב. תראו, היה פוחד, אפילו שהוא היה גאון עצום, כולם זקוקים אליו. לנו בעוונותינו הרבים היום שואלים אותנו חות אבלות שאתם משאר שאלות, לא שאל שבת ולא כשרות, לא שואלים כמו הלכות אבלות. מפני שגם אנשים שהם 50-50 אבלות פוחדים, עצים לעשות הלכות אבלות כהלכה. כן? הרבה פעמים נכנסתי לבית אחרי ההבדלה, לא הספקתי לומר את ההבדלה, יאללה, טלפון, עניין אבלות. עוד אחד, עוד שניים, עוד שלוש. בפרט כשיש נפטר, נפטר אחד, יש לו 10 בנים, הרי כל אחד צריך לשאול לבד. יאללה, כל אחד נמצא במקום אחר, כל אחד נמצא בעיר אחרת. יאללה, תחזור את השאלה, תחזור את השאלה. טוב, מה לעשות? שואלים, שואלים, צריכים לענות להם, אי אפשר להתעלם. שואל אחר, מה אומר להם? הוא לא, הוא כפדן, לא תשאלו אותי, תשאלו אחר. אז מה, כל אחד עני להם ככה, הנה זה בסוף. אבל יום יחיד שאפשר שהאדם קצת ידע א' ב' של הלכות הבילות, לא את כל הלכות הבילות, אבל ידע, יהיה בבחינת שיודע לשאול, לא שאינו יודע לשאול, אז יכול לפחות תשעה בעד, אמת לא את הספרים של הלכות הבילות. יש ספרי קיצורים, יש ספרי ארוכים, כל אחד אחד כפי חוכמתו. יכול ללמוד בית יוסף, ללמוד בית יוסף מותר, כל הלכות הבילות מותר, לא אתעמק הרבה בהם כדי להקשות ותרץ. למשל תמיד חכם שתורתו אומנותו ויודע לפלפל, זה לא נעשה בשביל פלפול, תקרא ככה שטחי רק כדי שתדע פחות או יותר את המושגים הכלליים. אחר כך עשה שלום יבוא למעשה, זה צריך לעיין על כל דבר ודבר, פרטיו ופרטי פרטיו. אבל כפי שאמרתי, יום יחיד יש בשנה, זה תשעה באב, שכדאי לנצל אותו לדעת הלכות אבלות. אני זוכר בצעירותינו היינו מלמדים הלכות אבלות, היינו באים שעה שעתיים לפני מנחה והיה קהל גדול נקבט ובאים ושומעים, מלמדים הלכות אבלות. אם לא עכשיו, מתי? מה נגיד להם להלכות אבלות בימים אחרים? אנשים יברחו. מה, פותח פה לשטן, רוצה שאבא שלו ימות, אז הוא ריח משם. אפילו קדיש בעודו אביו בחיים חיותו פוחדים אנשים לומר קדיש. למה? אחר כך גידו האנשים כראה מת אבא שלו ואמר קדיש, אז פתחו פה לשטן. לא, וזה לא נכון. מה, קדיש זה ממית בני אדם? הקדיש הזה מקדישי שמו של הקדוש ברוך הוא, אבל כך דרכם של בני אדם. לכן בזמנו היה כותב רבי יהודה חסיד בספר חסידים מסכת מועד קטן, אלו משם מדף כף א' עד הסוף כולו הלכות אבלות, היו נשים בורחים, לא קוראים מועד קטן בכלל. אומר, זו המסכת היא מת מצווה שאין לה קוברים, שאין מי שיתעסק בה, והיא עומדת מקטרגת לפני הקדוש ברוך הוא. רבונו של העולם, כל המסכתות נלמדים, למה אני מחפאים בפשעי שאנשים בורחים ממני, לא קוראים אותי? אומר, אשרי אדם שיקח לו את המצווה הזאת ויקרא את מסכת מועד קטן ולא יחוש לדברים אחרים. זה כותב בהודעה חסיד. היום ברוך השם הדבר הזה תוקן על ידי לימוד דף היומי, צריך ללמוד כל השעת, וכשמגיעים מועד קטן אז מועד קטן לומדים, לומדים כל יום דף, כל יום דף, אז אי אפשר לדלג, מה אפשר לעשות? אז קוראים, ברוך השם הדבר הזה נתקן. אבל כפי שאמרתי, הלכות אבלות, לפתוח שולחן ערוך וללמוד, זה צריך להיות בימים כמו אלה, כמו תשעה באב. ביום שבת אנחנו אין לנו דעת הרמה שמחמיר שביום שבת מהצהריים ומעלה לא ילמדו הלכות לפני שזה פקודי השם ישרים בשמחי לב, אלא מהצהריים ומעלה ילמדו רק הלכות הדילות וכיוצא. זה כותב הרמה, אבל מרן לא כתב את הדברים האלה, ומאמר מרדכי כותב בחריפות נגד זה. אבל מה זה לבטל תורה בשביל זה? אדם לא לומד אלא במקום שלבו חפץ. תגיד לו ביום שבת תשב תקרא הלכות הבילות, מה אני, אתה רוצה שאני אבכה גם כן ביום שבת? לא מספיק לנו תשעה באב? כן, לכן שזה אומר אני לא שומע על דברי הרמה, ואני בעצמי בפרט כשאני הוא היה מחבר ספרים ולומד, הוא עסק בהלכות שבת, הוא עסק בהלכות תירת ידיים, מה יישב וידלג אותה? לכן אומר לא הייתי שומע על זה. בשעה שהגיע כבר הזמן שתשעה באב, כמו שפורשים מאכילה ושתייה, פורשים משאר הדברים שאנחנו חכמים תשעה באב אסור בהם, כגון דברי תורה, כגון דברים אחרים. כן, ובאמת כך אנחנו נוהגים, לא כשלא כדעתו של הרמה, אנחנו לא קיבלנו הוראות הרמה. וזו חומרה יתרה, לא נזכרה בשום פוסק מהראשונים, לא בהרמב״ם, לא הריף, לא הרמב״ם ולא הראש, אלא החומרה של האחרונים. אז למה להכניס ענייני אבל ביום שבת? ביום שבת. וקראת הרי שבת עונג. מותר בסעדה שלישית לאכול בשר, לשתות יין, ומעלה על שולחנו כסעדה של אומה המלך בשעת מלכותו. אז זה שבת תקרוא ולאכול, תקרא איך אבי אוכל בשר ויין, איך זה תבטל לסתרי. לכן כמו שאמרנו, אנחנו ממשיכים ללמוד כרגיל ביום שבת בלי שם שינוי. אבל כשיש שיעור ורוצים ללמוד את זה ברבים סמוך לתשעה באב, וכל שכן בתשעה באב עצמו, זה כדאי לנצל את הזמן הזה כדי ללמוד את ההלכות, שיהיה בסוג יודע לשאול, זה הכל. כי ללמוד כל הלכות הבילול זה קשה מאוד, זה המון, המון סמנים, מסמן שין מם עד תפדלת, 60 סמנים, 60 ומה מלאכות, ויש סמנים ארוכים שיש בהם הרבה עומק, הרבה מחשבה, בפרט תומעת כהנים וכיוצא בזה. כן, לכם שזה הכל פנים שיהיה לו מושג כללי בדברים האלה, שידע חס ושלום, אם יירע מי גבר יחיה ולא יראה מוות, וקורה הדברים האלה מעשים בכל יום, לכן צריך שידע גם כן את הדברים. יש דברים שבעצמו הוא יכול לפתור אותם, אם זה דבר מסובך מאוד אז הוא שואל חכם ויענה לו. בכלל היסח הדעת, יש בפוסקים כתוב שבכנסת הגדולה ובספרים אחרים גם כשלחו אחרי הכנסת הגדולה, שנמנעים מלעשן סיגריות, אפילו אדם שרגיל בעישון ימנע מלעשן סיגריות בשבעת ימי אבלות וכן בתשעה באב. והפעם שלהם אומרים זה מסיח דעתו מאבלות, לא כל כך זה מובן שחד דעת כל כך. אבל כנסת הגדולה הבא והוסיף עוד נקודה, אומר עשון זה כמו אכילה ושתייה, יש בני אדם שהם לא, הם תמים, מעשנים נחה דעתם עליהם, כמו שמיישב דעתו של האדם זה דומה לאכילה ושתייה, זה הטעם שלו, וגם זה הטעם הזה לא נכון, לא מספיק כלל. אם זה באמת אכילה ושתייה יתה, כן, על זה ברכה, מה יברכו? זה עניין אחר, ויגידו ברוך שערת ממונו בידו. כן? אבל כל פנים היה צריך לתקן את זה ברכה. אנחנו לא מסמכים באמת לתקן ברכות, אבל מכיוון שכבר הוברר למפרע שכל אדם שמעשן סיגריות חס ושלום הוא צפוי חלילה וחס למחלות, ורבותינו לא תקנו ברכה על שמן זית, שאדם רוצה לגמוע שמן זית לא תקנו עליו חכמים ברכה. למה? שיודעים חכמים שהשמן זית לבדו פוגע באיזה עבר ומזיק אותו, כך גברה אומרת הזוכה מזיק לה, כמעט שזה מזיק אותו לא תקנו על זה ברכה בכלל. אם רוצה לקחת שמן זית לרפואה אז לא יברך עליו כלום, משתה אותו בלי ברכה. שכל דבר שהוא מזיק בטבעו לבני אדם רבותם לא תקנו עליו ברכה בכלל. יש דברים שהם מזיקים לאנשים מסוימים, לא לכל העולם, זה אני צריך לברך. אבל דבר שהוא מזיק באופן כללי לבני אדם כמו השמן זית, תקנו אמרו חכמים שעשו לברך אדם. והנה השום סיגריות, זה ברור שהוא מזיק, אין ספק שהוא מזיק, משום ששטוף בעשון זה ודאי ההזק יותר גדול, כמה שמרבה לעשן, הרי זה הרזה משוגע, לא הרזה משובח. כל הריבוי העשון זה מביא לידי סכנות, זה כל הרופאים מאשרים את זה. לכן כמו שאמרנו, בסדר, יותר טוב שאדם יבער את זה, שלא יתרגל, אבל יש בני אדם שהם נהותים אחרי זה ואפשר להם בלי זה. אז האם באמת זה נקרא שמוע חילה ושתייה? ודאי שלא. כמו לעוקח מרטוב, מכניס פה ומציא עשן, עלה עשן באפו, אז מה, זה נקרא שמוע חילה ושתייה? איזה חילה ושתייה שבזה? ודאי שאין בזה שום חשש. מצד הדין מותר לעשן ביום תעניס, זה לא אכילה ולא שתייה, אלא בא כנסת הגדולה ותופס את האדם גרונו, אומר תגיד, אם אתה חושב את זה כמו אכילה ושתייה אז אסור לך בתעניות. אם אתה אומר לא, זה לא אכילה ושתייה, אם כן איך אתה מעשן ביום טוב? יום טוב כתוב צריך לאכול אוכל נפש, בשביל אוכל נפש מותר, לא אוכל נפש אסור סתם להדליק. אז מה אתה מדליק סיגריה ביום טוב? תפיסו אותו בשמיים, חסו מגרונו. תגיד, זה אכילה ושתייה או לא? נגיד, כן, אכילה ושתייה. אם כן, למה עשית את זה בתשעה באב? למה עשית את זה בצומות? לא, לא, זה לא אכילה ושתייה. לא אכילה ושתייה, אם כן, למה השנת ביום טוב? אז זהו, באדם שמעשן, בסקן, תופסים אותו מגרונו. אבל גם הקושיה הזאת זה פלפול בעלמה. הברקה בעלמה. לחי באוכל נפש של יום טוב, רק דבר של אוכל נפש ממש שאדם אוכל אותו, אם אנחנו מדליקים נר מנר בשביל להאיר לנו את הלילה, לחי זה אני אוכל את הנר אבל אני נהנה. אומר שם הרמב״ם בפירוש המשניות, כשהתורה אמרה אשר יאכל לאוכל נפש יעשה לכם, זה דווקא אוכל ממש, כל הנאה נקרא שמה אכילה, כמו שכתוב ולא יאכל חמץ. האמת אסור גם בהנאה, לא רק באכילה. או בעורלה כתוב שלוש שנים יהיה לכם ערירים לא יאכל, וכמה לן שאסור גם בהנאה. אז לשון אוכל כולל בתוכו כל הנאות, ולכן מותר להדיק אור, אם לא עניין של משום מוליד, זה עניין אחר של חשמל, זה משהו אחר. אבל של להדיק למפה מנר, לוקח נר מדיק למפה, עושה שיהיה לו אור, אז מה יש אסור? מותר להדיק. וכי לא דווקא דברים של אכילה הותרו לנו ביום טוב, אלא כל דבר של הנאה. והאיש הזה שהוא מעשן ורגיל לעשן, בלי זה אין דעתו מתקרבת עד שיקח סיגריה ועשן, אז הוא לא נהנה מזה? ודאי שנהנה מזה. אז זה בכלל אוכל נפש, לא חייב דווקא להיות אכילה, הנאה. והנאה לא נאסרה בתומות, בתום נאסר רק אכילה ממש. לכן שזה הקושה שלו ממה נפשך, זה לא ממה נפשך, אלא בזמנו כמו שכתוב בקעה מצא וגדר בגדר, הייתה בעיה קשה מאוד בזמנו שכנסת הגדולה, הוא חי לפני 300 שנה ויותר, אז היה עניין ששבית הצדי שעשת עצמו משיח שקר, עשה עצמו משיח ומתחלה, הרבה אנשים האמינו בו, כי הוא לא היה סתם אדם ברחוב פרחה, היה אדם מתענה מערב שבת לערב שבת, יושב בתענית וכל היום המתלית ותפילין, יושב ולומד תורה וזוהר וקבלה וכל הדברים האלה. כשהיה מתפלל, מתפלל בשם מפורש, היה חכם גדול, לא היה איש קטיר חנה באגמה. אבל היהירות שלו שעשה את עצמו משיח, זה גרם חס ושלום מדרדר, הלך בהתדרדר עד שתפס אותו המלך, שמע שהוא אומר שהוא המשיח ושהוא ייקח את הכתר של המלך ויושיב אותו בראשו, והיו נוהרים אחריו אלפים רבבות. היו כמה בסוף העולם והצפון, לא רק במקום שלו, הוא היה באזמיר בטורקיה, אבל לא היה רק באזמיר, כל העולם כולו האמינו שהוא המשיח. ומי שלא עשה לו, מי שברך, אז דנו אותו למיטה, למה זה כופף המשיח. עד כדי כך אנשים ממיינים בו, אלא שאחר כך נסחף אחרי הנביא שלו, נתן עזתי היה שמו, והיה עושה כל מיני דברים שמעללים כאלה שאנשים יאמינו כדי למשוך נפשות אליו. מה היה עושה? הוא הולך מטמין איזה כלף, כותב עליו איזה ראשי תיבות, ומעליך ומטניע תות אחת איזה אבן גדולה, אומר אני גזרי בנבואה תחת אבן פילונית, כתוב שם העניין של המשיח, בואו ונראה מה יש שם. فتحين بجرلو تقريبين مع فيها بقار عشو ما سيم سيم كلاف كتو شما مداع بقم ما سيم مداع بقم ها مصاتي دابيد عبدي بشايوين خوشي بشحتيب هو عشي ترشي تبوت هو فتير بو حليم بو عشي تكل دوارين فانا شو هي اه هنا ترى ايه ويدا بروح الكل يشوف ايش ايش هالدبار زي التقليد شيء زي المشيح كل مني معلمين كأهلي كل من اشتيوت كأهلي شو بعد رئيس اسرائيل حكمين رئيس اسرائيل عسوا على بحيرين بقرشوته ازاي هن كوريا عثمانية دي شكر ازاي نتانا عزتي وايام عزة عزة علينو نحن كوريا متوان نتانا عزتي وواحد ايش امريم شو واحد بين حمدات يمين ايش امريم لو بخل افان زي ايام اتار ايه كشي مئود زي ايه سموخ لشفعة بتموت امرو كمان شباها مشيح السور كمان يتعلم بتعنوه في شفعة بتموت חייבים לאכול ולשתות מהפך הזה לחג כמו שכתוב צום הרביעי וצום החמישי יהיה לבית ישראל ויהודה לששון ושמחה ומעדים טובים אז מעדים טובים מתענים עשו לתענות אז מסכנים כולם אנשים היו אנשים כל כך נדבים אחריו הביאו חביות של יין באמצע הרחוב כל אחד בא שותי יין חיים בחיי המשיח ושותים וכך ואוכלים מתהוללים ומשתוללים זה היה המצב קשה מאוד הגיע תשעה באב ושום עשו את אותו המעשה חזרו על זה רבו של שבתי תביא ישמו רבי יוסף סקפה הוא היה אדם גדול גאון עצום יש לו ספר ראשוסף אז הוא נדע אותו את שבתי תביא אשר עוסף מכשיל את הרבים והוא אמר לו תתמו ליד השופה הזה חצי שלום והדיח אותו הוא היה הרב הראשי שם והדיח אותו מהרבנות הראשית ושם במקומו את הגאון בעל כנסת הגדולה את הגדולה היה שבע תעשי כולי יודע מה זה אמת, שקר נראה מה יהיו חלומות שם אז ראה שהוא שותק שם אותו, עשה אותו לראשי במקומו את הכנסת הגדולה ואנשים כמו שאמרתי אכלו ושתו שבעת בתמות, שעה באב היה קשה מאוד לעם ישראל כל אחד זה אחד משחשש הלך בסתר והתענה לא אכל עם האנשים ויש מישהו שוטה הולל תקף סמך אחריהם בקיצור היה מעסיק קשה מאוד שנה שחד שכולם היו משתגעים אחריו עד ששמע המלך שזה אומר שהוא ייקח את הכתר שלו והוא ימלוך ואחר כך ייקח אותו בשבי לירושלים אז תקף מיד שלח על אחריו שוטרים הביאו אותו והזיקים אצל המלך נו, נכון אתה אומר שאתה לוקח את הכתר שלי ותשים בראשך? אבל לא, אני לא אמרתי. אתה לא אמרת? יש עדים שאתה כן אמרת. בקיצור, נתן פקודה, שמו אותו באיזה בית מעצר, אבל מכיוון שהייתה דרישה גדולה מקהל, נתן לו כמו חצר רחבת ידיים, שיבואו תוך היותו במעצר, שיבואו לבקר אותו. הנה, הגיע יום הפקודה שלו, יום המשפט, עם יותו שהוא מורד המלכות. אז אמרו תראה, יש לך אחד משתיים או שאתה ממיר את הדת שלך או שהורגים אותו חותכים את ראשו בחי, בחרב אמר לו, הוא מוכן להשתמד וקראו לו מוסטפה רב שבית הסבין, יהיה מוסטפה וכשהוא השתמד באו, קשו לו, תלמידים שלו איזה משיח אתה? אמר כן, על פי הסוד צריך לרדת עמקי הקליפות כדי להוציא את הנפשות הקדושה ואיך אפשר איזה כדפות אם לא ישתמד לכן הם מוכרח להשתמד ואמרו לו טוב מה יעשו אחרים אמר יעשו כמוהו ושמונה עשר אלף יהודים השתמדו ביום אחד וקבלו עליהם דת האסלאם והלכו אחריו כסה לצבח יובל בסוף כשנגלה כלונו ידעו הרבנים הצדיקים שמודים על האמת שהם נכשלו בו אז תקף הודיעו שחס ושלום זה לא משיח זה משיח שקר וכו' וכו'. שנה הבאה, שכבר ענו כולם מסכנים, אז הוא חתן נחזבה, איזה משיח הולך משתמד, אז לכן, תקרו מיד, חזירו את כל הדברים האלה כמו שהיו, שבעה עשה בתמוז, כולם התענו, כולם ברכו, אותו דבר גם כתשעה באב, והחמיר הרב כנסת הגדולה, בשני הימים האלה, יותר מכל החמורות שיש בעולם. בהלכות שבת לא מחמירים כל כך כמו שבעה עשה בתמוז שזה בדרבנה אם פנה כדי להרחיק את האדם מן העבירה כמו תשובת המשקל שמה נכשלו בהם, אכלו ושתו. עכשיו אפילו עשון גם כן אסר, בסדר טעם שאסר עשון. אחד מהדברים ששמה הרבה חומרות, כמה דברים שסייגים וחומרות, וכל זה כדי לתקן את המעוות, מה שעשו, מה שנכשלו מקודם. זהו העניין שאנחנו רואים כמה דברים שהם חומרות שנכתבו בספר כנסת הגדולה, שהוא עשן והרב עשה אותו בלדוי, הוא חייב לדוי, הסיגו עליו הרבנים האשכנזים. מה פתאום ילדי באדם שעשן? איפה כתוב? איפה כתוב שעשו בכלל לעשן? כן, לכן תמהו על האדם מרוב, כן, תמהו נבדו נחפזו. למעשה בצד הדין מותר לעשן, רק בלי יפה לפני, קודם כל בית כנסת זה לא מקום של עשון סיגריות, זה לעשן, יצא בחוץ עשן, יש אדם שלא יכול לסבול, מתחיל להשתעל, מתחיל להשתבש, מתחיל להשתגע, זה יכול לסבול, גם טוב וגם לא יעשן. אז זה לכל הפחות, לכל הפחות פחות, ושם יעשן סיגריה ויחזור למקומו, כי בדבר הכי בבית כנסת עשו לעשן. זאת אומרת, זה חכמים שלומדים בבית מדרש, בית מדרש שלהם כמו ביתם, תראו להם חכמים לאכול ולשתו שם, אז יכול גם כן לעשן, מי שלא יכול לסבול יכול לעשן. אבל בדרך כלל, ככה בדרך כלל, צריך אדם, כמו שאמרתי, אחרי שכל הרופאים בדעה אחת שזה מביא מחלות מסוכנות, אז זה נאמר ונשמרתם מאוד לנפשות השם. צריך אדם להימנע מכל הדברים האלה. נחזור לעניין שלנו. אז אמרנו יום שבת לא נוהג בו שום איסור מהאיסורים של תשעה באב, אפילו דברים שבצנעה, אם אדם רוצה לנהוג בהם להקל יכול להקל. הרמה מחמיר בדברים שבצנעה, אבל אנחנו לא נוהגים כמו הרמה, המנהגו כמו דעת מרן. מי שיכול להחמיר זה מעלה ברך. אז בלילה ליל תשעה באב כדאי לאחר את יחדת תפילת ערבית, לא להתחיל תקף מיד כמו שעושים, יש בתי כנסת אחרי 20 דקות מתחילים כבר לתפלל ערבית. אלה שנוהגים כמו רבנו תם ימשיכו במנהגם, אבל בכל זאת לא מן הראוי להמשיך כל כך עם נעליים ועם הדברים האלה שהם אסורים שעביה. לכן אנחנו מחליטים למשל בית כנסת שלנו כל מוצאי שבת פעילים כמו רבנו תם, אבל הפעם במוצאי שבת מתפללים אחרי בערך חצי שעה, 8:10 אנחנו מתחילים, כי זה צריך גם כשהות שהגבאים יכולים לסלק את הספסלים כדי שאנשים יוכלו לשבת, יושבים בארץ ויושבים על הספסלים וצריך זמן, ועשו לעשות דבר זה ביום שבת. אין מכינים מקודש לחול, מה יכין את כל זה יעשה בשבת? מוכרחים לתת להם אפשרות 10 דקות, 15 דקות כדי שיסדרו את בית כנסת, יבואו הרבה ידיים עובדות כדי לעשות את זה 1-2. לכן מתחילים נגיד 8:10, יש חצי שעה ועוד 5 דקות. נשים, גם אנשים שהולכים לבית כנסת הולכים עם נעליים של גומי וכיוצא שמותרים, וכן גם כמחליפים את הבגדים שלהם, לא ללכת עם בגדי שבת לבית כנסת בשביל לשבת לקרוא את האחד כל הדברים האלה. לכן נותנים גם כשהות, שיעור שאדם יכול לבוא, יכול ללכת, כי אין להחליף את הבגדים וכל הדברים האלה בעוד שבת, אלא אחרי, למשל נגיד 20 דקות אחרי השקיעה, זה כבר ודאי חול, פושט נעליו, פושט בגדיו, לובש בגדי חול, ואחר כך ילך לבית כנסת ולהצליח אותי עוד 5 דקות, 10 דקות השקיעה לבית כנסת. אז ככה טוב טוב לעשות את זה 8:10, זה הזמן שמתאים. אם רוצים לשבת לחכות עד שעה באב, עד זמן של רבינו תם, זה קשה לנהוג יותר, כי אנחנו מה שמחמירים מחמירים כמו רבינו תם לחומרה ולא לכולה. לכן אם אפשר לעשות את הדבר הזה כמו שהזכרתי, 8:10 התחילו, אז התחילו האזינו השמיים והדברה, זה מתחילים תמיד האזינו השמיים, פני שכמו שכותב מרן, במקום שירת הים ביות שעה באב היו נוהגים לקרוא שירת האזינו, שגם זה שירה, אבל שם הכל מרעים בישין, הכל מזה רעב ולחומי רשף וכתם מררי וכו' וכו', כל זה תוכחה. אכן היו קוראים את זה בבוקר, גם בלילה המתחילים באזינו השמיים והדברה, ואחרי זה תקף מיד מתחילים את פליל ערבית, ותקף אחריה עמידה ברכים בורא מאורי האש, לפני מגילת איכה, החזן מברך בורא מעורי האש, מביאים לו נר, הוא מברך עליו, מפני כדי שלא ימלא את עיניו מהאור, עוד לפני שהוא ברך בורא מעורי האש. הבדלה, אנחנו לא יכולים לעשות הבדלה על הכוס, מי ישתה את הכוס? מסתפקים מה שיש לנו הבדלה שאמרנו את החוננתנו בתפילה. אבל עקב פנים, ההבדלה עושים אותה במוצאי תשעה באב, יום ראשון בערב, לפני שהולכים לבית, עושים הבדלה, בורא פרי הגפן והמבדיל. בורא מעורי האש כבר ברכנו, מוצאי שבת, ואין לברך עם בורא מעורי האש, אלא במוצאי שבת. אם עבר מוצאי שבת, ולא ברך, נגמר, אין לו תקנה, פסיד את זה. בסמים, כבר שמעתם שאין ברכים בסמים. זה מביאים אותו לתענוג, כנראה שהנשמה היתרה נסתדקה, אז כדי להביא לתענוג לישבת נשמתו השנייה. וזה לא עושים בתשעה באב, מביאים תענוג. לכן מונעים בסמים, בכלל בהבדלה, אבל הבדלה שעושים, עושים אותה רק בורא פרי הגפן, והמבדיל בקודש לחוד במוצאי תשעה באב. איש שאוכל ביום תשעה באב, בין איש בין אישה, לא אמרנו כבר, דעתנו היא שהמעוברות והמניקות בשנה הזאת שחל תשעה באב בשבת ונדחה ליום ראשון, כמשהו תשעה באב דחוי אינו חמור כל כך. כל אישה מעוברת רשאית לאכול ביום תשעה באב, כל אישה מניקה רשאית לאכול ביום תשעה באב. לא יכלו לתענוגות, לא יכלו כדי קיום הוולד, כדי קיום נפשם. למשל נגיד התחילו לתענות קצת עד שעה 9-10, תראו את עצמם קצת חדשות, אז התחילו לאכול. אז כמו שאמרנו, צריכה לאכול, אסור לה לאכול בלי הבדלה. כמו שאחד ביום מוצאי שבת, מוצאי שבת היא לא שמעה הבדלה. אז לכן צריכה לקחת כוס יין, לברך בורא פרי הגפן לפני האכילה. לא לעשות את זה במוצאי שבת, אלא רק לפני האכילה שלה. נגיד היא אוכלת בבוקר ב-10, אז תקח לה כוס יין, רביעית יין, ותברך בורא פרי הגפן בהבדלה. עמדים בקודש לחול, ותשתה רוב רביעית. מפני שזה יין של מצווה, זה לא יהיה בשביל תענוג שותה אותו, לכן זה מותר. ואחרי זה תאכל כאוות נפשה, מה שצריך לאכול. אז זה אמרנו, הן מעוברת, הן מנוקה. מעוברת נקראת, כל שעברו עליה 40 יום, מרגישה בחילה, מרגישה הקאות, חרחורת ראש, כיוצא, כדרך המעוברות. כן, אלה שאביב רשאית לאכול, אבל לפני כן לא. כל הזמן של ההיריון זה אותו דבר, זה דינה מעוברת. גם מניקה שבפועל ודאי יחסר לה חלב, אם יש לה חלב, חלב לא מזין, זה לא אוכלת, לא שותה, אז החלב גם כן זה מעיק מאוד לילד, זה מצער מאוד את הילד, לכן בזכות הילד היא צריכה גם כן לאכול. תוכל דברים שקצת יש בהם תזונה, יש בהם דבר, אבל באופן שהילד לא ייפגע מהתענית הזה. אז גם כן המנקת המעברת דין אחד להם, אפילו מנקת שכבר הפסיקה להניק, אבל קוראים אותה מנקת רבותינו בבחינת הלכות נידה למשל, במשך 24 חודש מיום הלידה שלה, שנתיים. וקודם היו, בכלל היו רגילים להניק את הילד 24 חודש, אבל בדורות האחרונים נעשו חדשים ולא יכולות כל כך הרבה להניק, מפסיקות אחרי 3-4 חודשים, כל אחת אחת כפי יכולתה. אז לכן גם אחר כך היא הפסיקה כבר, היא לא בקשבה מנקת. אם תרגיש חולשה אז מותר לה לאכול, כי הגמרא אומרת אין נפשה שווה אליה מחמת אותם הכוחות שהשקיעה בשעת הלידה, נפשה לא תחזור אליה להיות עוד פעם כאיתנה הקודם, אלא עד שעברו עליה 24 חודש. לכן בשביל זה, גם לעניין זה, אם היא תרגיש חולשה אז תוכל לאכול. כמובן לא לאכול כמו שאוכלים בכל יום ויום, אוכלת איזה דבר אחד כדי להשיב נפש, זה הכל. כזה דין מעוברת ומנקות השנה הזאת, בפני שהשנה הזאת חל בשבת ונדחה, וזה נקרא שמות שעה באב דחוי. וכבר מצאנו שחלקו רבותינו בין שעה באב דחוי לשעה באב בזמנו. למשל, נמחל שעה באב בזמנו, ויש באותו היום ברית מילה. בין המוהל, בין הסנדק, בין אבי הבן, כולם חייבים לצום כרגיל. אי אפשר להטיל להם שום דבר. אף הפי שאנחנו יודעים, יום טוב שלהם הוא, הסנדק והמוהל ואבי הבן, ביום שהוא עושה ברית מילה, כמו שאותו היום יום טוב שלו. אבל, ולכן, אם זה למשל חד בכל השנה כולה, אסור להם לצום באותו היום, כמו שזה יום טוב שלהם. אסור לצום ביום טוב. אבל כשחד שעה באב בזמנו, אז אמרנן, אתי אבלו דרבים ודחי שמחה דיחיד. ישראל כולם בצער, כולם מתאבלים. הוא יכול לפרוש מן הציבור, אז הוא, הם כולם, כולם תמים, הוא יושב לאכול. לכן, אתי אבלו דרבים ודחי שמחה דיחיד. אבל כשחד בשבת ונתחל ליום ראשון, הביאו ראיה מהגמרא בתענית י' א', שבאותו היום לא יצומו. שלושה אלה שהם בעלי ברית אברהם, הסנדק, המוהל ואבי הבן, שלושתם נחשמה בעלי ברית, אז אוכלים באותו היום, מתחילים לתענות קצת עד שעות הצהריים, בצהריים אוכלים, אז עושים את הברית תקף אחרי שגומרים תקינות וכל הדברים האלה, אז תקף הולכים עושים את הברית, ומותר להם לבוש בגדי שבת, אף פי שזה יום שעה באב, כיוון שיום טוב שלהם הוא. והביאו ראיה, כמו שאמרתי, מהגמרא, אצל רבי אלעזר ורבי צדוק, מעשה שחד שעה באב בשבת, ונדחה לאחר השבת, והתעננו בו ולא השלבנו, מפני שיום טוב שלנו היה. זה גמרא בתענית י"א. משם למדו לגבי בעלי ברית אברהם, אלו הסנדק והמוהל אבי הבן. למה? מפני שזה דחוי, אחרי שיש לנו חילוק, בין כשחד בזמנו, בין כשהוא דחוי. לכן בכל התעניות כולם, אם חל התענית לזמנו ויש חתן בתוך שבעת ימי המשתה, נגיד לפני עשרה בטבת, אז היה חתן יום יומיים עשה חתונה, ואחר כך באמצע שבעת ימי המשתה שלו בתענית של עשרה בטבת או צום גדליה או נגיד שבעת ימי תמוז, כל שהיה בזמנו אסור לו לבטל את התענית. מהפעם שאמרתי, אתי אבלו דרבים ודחי שמחה דיחיד. שמחה שבעת ימי המשתה, אבל זהו יחיד. דרבים, כולם צמים. איך אפשר שהוא לא יצום? זה כותב את זה הריטב"א בסוף מסכת תענית. אבל כשחל בשבת ונדחה למחרתו, נגיד צום גדליה, אם חל ראש השנה בחמישי ושישי, ביום שבת זה שלושה בתשרי. צריך לצום, אבל אי אפשר, זה שבת, דוחים את התענית ליום ראשון. אז גם כן פטור, אם זה לפני כן היה כאן למשל חתן, אז הוא לא מתענה, בתוך שבעת ימי המשתה לא מתענה, כל תענית דחוי לא מתענה. כן, הרי שיש הפרש בין תענית דחוי לזה תענית הזמנה. לפיכך מעוברת ומניקה, אף פי כשחד שעה ואב בזמנו חייבת לצום, השנה פטורים מלצום, כנראה שהוא תענית דחוי. אלא שאמרתי, תשתף עצמה עם הציבור, תתחיל קצת להתענות, 9-10, תביא כוחה. תראה שכבר חדשה לא יכולה להמשיך, אז תאכל. בלבד, תאכל דברים חיוניים, כמו שאמרנו. לא לאכול ממתקים, לאכול פירות, דברים כאלה, שכאילו היא עד שלום, מתנערת ומתרחקת מהציבור. כל שאינו משתתף בטענם של הציבור, לא זוכה לראות מחמת ציבור. וכל המשתף עצמו באבילה של ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, שנאמר שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו אותה מסוס כל המתאבלים עליה, השם יזכנו ברחמיו ושלח לנו משיח צדקנו ושכה לגולה שלמה, אמן. ואחרי מהקשה תכף זכות את הרבה נתראה ושכה שנאמר ומה חפש מה תפסה יחדית ורבי אדיר.